גם האורחים, אני מכיר את כולם את הרב קינחה וגם אחרים, אורחים היוצאים. אנחנו כדרכנו, רב אליעזר, התפקיד שלך זה כל פעם לעשות לי שאני אדבר יותר לאט. זה התפקיד שלך. מה? הרב דני מתורגל בזה, אבל הוא לא נמצא. בסדר. אנחנו כדרכנו נתחיל אולי נגיד דבר תורה קצר, אחר כך ניתן לכם לשאול שאלות. אני הבנתי מעזרה שאולי יש לכם שאלות מהשבת, כמה שחבים שאני דיברתי, אז זאת בהחלט תהיה הזדמנות טובה לדבר על זה. אבל נתחיל אולי מהפרשה. חז"ל אומרים שבשכר נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים. נשים צדקניות זה נשים צדיקות במושגים שלנו, וזאת סיבה שמופיעה גם להלכה על כך שנשים חייבות במצוות הפסח, למרות שיש כאן עניין שמצוות עשה שהזמן גרמה יש יהודים, אבל הגמרא אומרת על שלוש מצוות, על מקרא מגילה, נר חנוכה ועל מצוות הפסח שאכן היו באותו הנס, ונחלקו ראשונים, אבל הדעה המקובלת שאכן היו באותו נס, ודאי שכולם נגלו גם בחנוכה וגם בפורים וגם בפסח, הכוונה שהם השתתפו באופן פעיל בנס, כן, גם בחנוכה, שאלה בדיוק איפה, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בענייני חנוכה, בפורים זה יותר ברור, אסתר. והשאלה מה היה בפסח, מה היה חלקם של נשים צדקניות. בדרך כלל מביאים איזושהי אגדה שם על הפעילות שלהם בתהיה ורבייה. אני רוצה ללכת בכיוון אולי קצת אחר, אולי קצת דומה. ובעצם, מה זה בזכר נשים צדקניות יגלו ישראל ממצרים? כמובן, גאולת מצרים הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל אם יש מישהו, בשר ודם, שניתן להגיד שבזכותו יגלו ישראל ממצרים, אז מי זה? זה משה רבנו. דומה שאין מי כמו משה רבנו, שבשר ודם ששותף עם הקדוש ברוך הוא בגאולת מצרים. אבל משה רבנו הוא זכר, הוא איש, הוא לא אישה. מה מיוחד אם כן בנשים בגאולת ישראל? זה נכון שמשה רבינו הוא איש, אבל כשאנחנו שואלים בזכות מה משה רבינו קיים, בואו נסתכל מסביב ונראה בכמה נשים שמגינות ושומרות עליו מוקף משה רבינו. ואימו שעושה לו תיבה, זה אחותו ששומרת על התיבה מרחוק, ו היא בעלת הרעיון הזה להביא את אמא שלו כמנקת, וזה ציפורה שמגינה עליו כשהוא מגיע למצרים, וכתוב ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש עמיתו ותיקח ציפורה צור ותיקות את עורלת בנה. מה שכחתי? את בת פרעה שהצילה אותו מהיאור. תראו כמה נשים יש בסביבה של משה רבנו, ולא נתחיל עכשיו לדבר מה משה רבנו מסתובב עם נשים, זה לא השאר, אבל תראו כמה נשים מסביב אפשר להגיד שבזכותן משה רבנו קיים, ובזכותן נגלו ישראל ממצרים. אבל הייתי מעוניין אולי ללכת גם למקום אחר כדי לנסות להסביר מה המשמעות שאני חושב בשכר נשים צדקניות נגלו ישראל במצרים. כתוב בתחילת הפרשה עוד בשיעבוד, ויאמר מלך מצרים המילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכן את העבריות וריתן על האבניים אם בן הוא ועמיתם אותו ואיבדתי בחי, ותראנה המילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. אני לא יודע אם אתם מתעניינים בחדשות, כאן בארץ איזושהי שלולית ריקה ככה גדולה בשבועיים האחרונים, איזושהי ביצה שקשה אפילו לפתוח רדיו כדי לשמוע, אבל נאמר מין ביטוי כזה על ידי ראש אגף כוח אדם בצה"ל, יש הלכה ויש פקודה, הפקודה חשובה יותר מן ההלכה. בואו נסתכל בפרשה שלנו. לא התכוונתי למסחר אנשים צדקניות האלה. אבל אני מתכוון, תסתכלו בפרשה שלנו, יש פקודה של מלך מצרים, ויש יראת אלוהים, וכתוב, למרות שיש לנו כללים, דינא דמלכות הדינא והכל, ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. יש פקודה, ויש הוראה, ויש מלכות, וזה חשוב, ויש לזה כבוד. אני לא צריך להגיד לכם שמקודם דיברנו על העניין העקרוני, אבל זה גם מענייני שכר ועונש. לא לעשות את הפקודה של מלך מצרים, זה סיפור שעלול להיות מסובך מאוד 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 מאוד, ואני לא צריך לספר לכם למה זה יכול להביא, ולמרות זאת המיילדות לא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. הדבר הזה ודאי חשוב מצד עצמו, אבל אני רוצה כאן להסביר למה אני חושב שהוא חשוב מאוד. שאנחנו מדברים על גאולת מצרים. אי אפשר, אף פעם אי אפשר להשתמש במילים, הקדוש ברוך הוא לא יכול. יש כל מיני שאלות כאלה שאוהבים לקנטר אותנו, אם הקדוש ברוך הוא יכול לבוא אבן שתהיה כזאת כבדה שהוא לא יוכל להרים, כל מיני שאלות וגם שאלות יותר פשוטות, אלא ידוע. האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ששתיים ועוד שתיים יש שווה חמש? מה אתם חושבים? יכול או לא? אם הוא לא יכול, אז הכוח שלו מוגבל. איך אפשר להגיד כזה דבר? תשובה שאני רגיל לענות על שאלות מהסוג הזה, היא, קדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שכל. מה כל גודל השכל שלנו? כמה יש כאן? במוח שהוא ברא לנו, ובשפה שהוא ברא לנו, אנחנו לא מסוגלים לקלוט ששתיים ועוד שתיים, יכול להיות שווה חמש. לא מספיק. ולכן אני מעדיף לא לדבר על מה הקדוש ברוך הוא יכול ומה הקדוש ברוך הוא לא יכול, אלא על מה השכל שלנו מסוגל להיות, על מה השכל שלנו לא מסוגל להיות. וכמו שהשכל שלנו לא מסוגל לקלוט ששתיים ועוד שתיים שווה חמש, כך השכל שלנו לא מסוגל לקלוט מציאות שבה הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מעבדות לחירות, ואנחנו לא נעשה שום דבר. אין דבר כזה. אין דבר כזה מושג חירות שהקדוש ברוך הוא יעניק לנו את החירות. זה לא כאן. חירות זה משהו אימננטי. זה משהו שבא מתוך האדם, ואם הוא לא בא מתוך האדם, אתה יכול אלף פעמים לתת לו את הדגל שהוא בן חורין, והוא לא יהיה בן חורין. אין דבר כזה. חירות תייבת קודם כל לבוא מתוך האדם ומתוך העם. וכשבעם אין נכונות אמיתית לשאוף לחירות ולהקריב בשביל חירות את היקר מכל, עם כזה לא יוצא לחירות, גם אם כל האום וכל הזה יחליטו שזאת מדינה עצמאית, או גם אם הקדוש ברוך הוא יוציא אותו ממצרים לא בעשר מכות אלא אפילו במאה מכות, הוא לא יהיה עם בן חורי. היכן מתחילה היציאה לחירות? בפרשה שלנו. ותראינה המיילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. כאן מתחילה מלחמת החירות של עם ישראל. זאת מלחמת החירות. אם יש מי שמוכן ללחום וגם למסור את נפשו ולצאת גם נגד המלך הגדול והנורא הזה ולהגיד יש גבול מה שהוא יכול לצוות עליי, אני לא מוכן עם כל הנשמה שלי להיות משובד לו ולהרוג ילדים, כאן מתחילה מלחמת החירות של עם ישראל. זה בא לידי ביטוי יותר ברוך. זה בא לידי ביטוי בקורבן פסח, שבני ישראל מצטווים להקריב קורבן פסח במצרים, מתחת אפם של המצרים, למרות שכמה מכות קודם במכת ערוב, אתם זוכרים מה אמר משה? לא נכון לעשות כן? כי את תואבת מצרים נסבח להשם אלוהינו, הן נסבח את תואבת מצרים לעיניהם ולא יסכלו. והנה כאן בפסח ערב הגאולה, על אפם ועל חמתם של המצרים לוקחים קורבן פסח וזוכים אותו להשם. כאן מתחילה החירות בקורבן פסח, והיא רק ממשיכה למחרת כשיוצאים ממצרים. אבל היא גם לא מתחילה בקורבן פסח, היא מתחילה בשכר נשים צדקניות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפורה. חז"ל אומרים, ויש לזה הרבה על מה להסתמך בפסוקים, ששפרה היא יוחדת. אני שואל את השאלה, מי ראוי לגאול את ישראל ממצרים? תנחשו מה אני אגיד. איזה אדם ראוי לגאול את ישראל ממצרים? כמובן להיות שליח השם. תנחשו מה אני אגיד. אני אתן לכם דבר שלא חלמתם עליו, אף פעם. משה. לא היה קשה לדחש. בסדר. אבל אני רוצה להסביר למה. משה רבינו יוצא ביום הראשון, וכשהוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, הוא מכה את המצרי ומוציא את העברי מתחת. מי יותר ראוי להכות את המצרים ולהוציא את ישראל לחירות מידה? ממשה רבינו. מי האדם הכי מתאים לתת לישראל תורה? משה. מה הוא עושה ביום השני? יוצא ואומר לאיש, לשני אנשים עברים נוצרים, רשע, למה תכה רעך? מה הכלל הגדול שאנחנו מכירים בתורה? אהבת לרעך כמוך. מה הלל, איך הלל לימד את התורה לאיזה גוי שבא להתגייר? אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, זה התורה וכל השאר הפירוש. מאיפה זה מתחיל? ממשה רבינו. רשע, למה תכה? משה רבנו הוא שראוי לתת תורה לעם ישראל. למה דווקא משה? אני חושב שמשה ראוי לתת תורה לעם ישראל, כי הוא בן של אמרם. ואמרם היה גדול הדור, ואמרם היה נושא מורשת התורה עוד מיעקב אבינו דרך לוי. ולמה משה ראוי להוציא את ישראל ממצרים לחירות? כי משה הוא לא רק בן של אמרם, אלא הוא גם בן של יוכבד, שהיא שפרה, שהיא הכריזה את מלחמת החירות של עם ישראל. בשכר נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים. נגמור עכשיו תורכם. שאלות. לא, אתה צריך להיות על זה, אתם יודעים, אפשר לשאול. כל מה שאתם רוצים, כולל על השיחה שלי בסעודה שלישית. כן, תזכיר לנו את שמך, לא זוכר את כל השמות שלכם. יהושע. יהושע. על ה?
בית שמש. מה שקוראים בבית שמש עכשיו.
האירועים. קצת חבל להתחיל מנושא כל כך לא נחמד, אבל אם ביקשת אז אני אעשה את זה. לא, בסדר. חבל להתחיל עם נושא כזה לא נחמד. לנושא הזה יש שני פנים. דבר אחד קשור לעיר בית שמש, וקורה שם דבר כבר הרבה מאוד שנים. יש שם מאבק מאוד לא יפה. אני אפילו מוכן להשתמש במילה מכוער. מאיפה אתה? מה? אני יודע, אבל מה?
דטרויט.
מישיגן. דטרויט. אני לא אני אומר לך את האמת, שאני כישראלי שעומד לפניך כבחור מדטרויט, מתבייש להציג לפניך את בית שמש. פשוט מתבייש. אני אומר לך, יש למדינת ישראל הרבה במה להתגאות. אם אנחנו, היית שואל אותי שאלה על סטארט-אפ, אם היית שואל אותי שאלה על הייטק, היה לי הרבה מה להציג לפניך במדינת ישראל, דברים יפים. אם היית שואל אותי על הרבה ערים, על עוד שבועות, על כמובן גם על הרבה מקומות ערים, היה לי הרבה יותר נמדת לך. בית שמש זה מקום שאני מתבייש להציג לפניך. זה מקום שנכנסה אליו קבוצה חרדית מאוד מאוד קיצונית. אף אחד לא יודע מי הרב שלה. אף אחד לא יודע מאיפה הם באו. אין שום רב שהם מקשיבים לו. אומרים שחלק מהם בעלי תשובה, אם זה נקרא בעלי תשובה, בסדר, אבל מדובר על חבורה אלימה מאוד מאוד מאוד, שרוצה להשתלט על העיר, ושרוצה לסלק משם את התושבים האחרים, כדי להכניס לשם שזאת תהיה עיר חרדית כמו בערב. והם עושים צרות לתושבים כבר במשך הרבה שנים. ויש שם אלימות, זה לא נכון שיש שם אלימות נגד נשים, זה מישהו המציא את זה. אני יכול להראות לך בחורים שקיבלו שם מכות רצח מחרדים. כל מי שעובר שם בסביבה, הם עושים שם דברים קשים ביותר. והמטרה, יש שם מאבק גדול, הם רוצים שהעיר תעבור לידיים שלהם. ובאמת הרבה מהציונות הדתית שגרו שם ונטו שם את ביתם, פשוט קמים ועוזבים שם, מוכרים את הדירות שלהם בזול והולכים למקומות אחרים, דרך כלל למודיעין או למקומות אחרים, והם עושים שם דברים קשים מאוד, באלימות קשה מאוד. במשך כל השנים המשטרה לא התערבה ולא רצתה את המסקים, וזה רק החמיד. זה רק החמיד, זה קשה. זה צריך. בואו, יש להם כללים שלהם, כללים מאוד אלימים, מאוד קשים. לקשור את זה למה שקוראים היום מדרת נשים, זה פשוט דבר שאין לו שחר ואין לו התחלה, ואל תיבהלו מזה. וכל מה שנעשה עכשיו בנושא הנשים, אני רוצה שתדעו שזה הכל קמפיין של מישהו שאתמול הקים מפלגה, ועשו את זה יועצי המפלגה שלו, ואני יודע את זה ממקורות מאוד קרובים. מישהו רוצה להקים מפלגה, עכשיו קם ורוצה שהמפלגה תישא אופי של שנאת חרדים, ויש הרבה חרדים שהם אנשים מאוד טובים ומאוד תמימים, ושעכשיו מקים אותם ברחובות, והוא עובד על העניין הזה, מהדברים האלה אל תתרגש ואל תיקח את זה. כך שבסך הכל, במריבה שקיימת היום בין שני הצדדים, אין צדיקים. אנחנו רגילים מהסיפורים שלמדנו בילדותינו, כן? סיפורי ילדות שלמדנו, שתמיד יש הטובים ויש הרעים, נכון? בסיפור הזה אני אומר לך, אין צדיקים. אין צדיקים. וכמה שנתעסק עם הדבר הזה פחות, אתה שאלת, אז אני עניתי לך. אבל אני אשמח אם יהיו פה שאלות, גם בדברים אחרים, אבל זה היה זכותך עליה לשאול. בסדר? כן. הוא אחרי כזאת תשובה, אף אחד כבר לא... כן. רק שאלה, השאלה השנייה לא תהיה על מאה שערים, מה? רגע, למה עזרא לא רוצה לשאול? עזרא, שאול. מה? אוי, זה נהיה. לא, תשאל את זה בצורה של שאלה. אתה יכול לשאול את זה, אבל תשאל את זה בצורה של שאלה, לא שאני אסכם את השאלה שלי. תשאל בצורה של שאלה. אתה עוד רוצה לחשוב? אתה עוד רוצה לחשוב? בסדר, אז נשמע עוד שאלה ואחר כך יש. תן. או, כן, תזכיר לנו את שמך. אליה. אבל שם מישהו, אז הוא נזרק לשאול. שאול, גם אם אלה, גם גברים לפעמים, אבל הכוונה, משהו עמוק בתוך האדם. הדבר השני, שהשאול, זה דבר שבמקרא, לא ניתן להוכיח לגמרי, יש לו הרבה רמזים, ולשום חזר שכה הרבה, והגמרא אומרת את זה במפורש, כשאול זה שם מקדש לגיהינום. מה הקשר לשני הדברים? הקשר בין שני הדברים האלה הוא הדימוי שיש לגיהינום אצל החזר. מה הגיהינום בו? אתה אולי מכיר, למדת מסכת שבת אולי? לא. מסכת שבת יש סוגיה, דווקא סוגיה הלכתית, בפרק שלישי. יש משנה שמדברת על אנשי טבריה, שהעבירו סילון של מים בתוך חמי טבריה כדי שיתחמם, והשאלה היא האם מותר להשתמש בזה בשבת, או אסור להשתמש בזה בשבת. ויש לנו שם בסוגיה, מחלוקת בין רבי יוסי ורבנן, שהשאלה היא האם חמי טבריה, אני אסביר לך למה זה חמי טבריה, ליד חמי טבריה, יש מעיינות חמים, לא חמים. היום זה קוראים לזה בעיקר חמת גדר. מעיינות חמים זה גם מעיינות של רפואה, אתה נכנס לתוך מים ומאוד מאוד חמים, ואמריקה יש כאלה מים. לא חמים עם חשב, חמים גם מהדק. אז הגמרא אומרת שהמחלוקת בין רבי יוסי לרבנן תלויה בשאלה האם המעיינות האלה חמים מהשמש או שהם נקראים חמי האור, כלומר הם חמים מהאש. איזה אש? אף אחד לא נקרא אש. ולמה אומרת הגמרא? דחלפה אפיתך דגהינון. בגלל שזה עובר על פתח הגהינון. איך נקראים לגהינון? האזור שם, שטבריה, נחקר ברמת הגולן, אבל גם יותר ברמת הגולן, יש הרבה מאוד הרי געש. הייתה ברמת געש? לא קרה. יש שם הרבה מאוד הרי געש. היית פעם ברמת הגולן? היית כל מיני תלים כאלה, אביטל ודטל ויוסיפון. הם כולם לורים, כלומר, פתחים של הרי געש. פעם עבדו, היום כבר משקפים. ראית בעיר טבריה, ראית מה הבתים בטבריה העתיקה בנויים? חכמים כאלה עם חפורות שחורות, שמתם את זה? זה לא אבנים רגילות, זה אבנים חפורות שחורות, קוראים להם אצלנו אבני בזלת. כשאתה מסתכל גם על הכוס, אתה קורא שמותני אבני בזלת. אבני בזלת זה בעצם לבה, אתה יודע איך הוא לא מבין?
לבה.
זה לבה שחמצת למעלה, ותקרש, שהופך להיות אבנים כאלה. אני מודד כל רמת הגולן, זה היה אבנים כאלה. בתוך הרי הגעש, יש כמו זאת בעינת אש, ותכף מדבר עליהם, אבל על זה חסר מומן, שהמים האלה הם חולפים על הפתח של הגולן. ואולי קצת מופכים לחשוב על זה. אבל פעם נתתי פה שום גדול, זה היה שום שהיה צונאמי, תספר, בצונאמי שהיה לגמור את המשפחה חסר. ונתתי לתלמידים הסבר קצת על המבנה הביולוגי הפנימי של עם הארץ. זה די מופכים. אבל 30 קילומטר מכאן, בין 30 ל-100 קילומטר מכאן, לא לכיוון, אלא לכיוון למטה, יש ים רותח של לבה, של אש, ושם נוצאות בערך 5 סירות גדולות של אבן, שתות שם בתוך הים הזה, שאחת מן זה הסירה שלנו, ואיפה סירות אחרות, ולפעמים הן מתנגשות, ולפעמים הן נפרדות אחת מהשנייה, וזו סיבה לרעידות אדמה. אתה ודאי יודע את זה, ורעידת אדמה היא בעצם סיבה לצונן, רעידת אדמה בקרן, שזה היה סיבה לצונן, ולפנים זה אש, לבה, אלפי אלפים של מעלות חום, צלסוס, פרנן, סליחה, צלסוס, אלפי אלפים מהם. אנחנו שתים את הדבר הזה, לא מוצאים אותם, חיים בעניין הזה, הזית בגילימות. כלומר, בואו נתאר לעצמנו, יש סיפור של ז'ול ורן, איך זה נקרא? שניים שיורדים בתוך לא השואר געש, במעמקי הרמאי, נקרא
לספקי. It's a journey to the center of the earth. Journey to the center of the earth. Masal.
כדי להבדיל בינינו לבין הדבר הזה, הוא נקרא פשוט פסנטית. למה תמיד גיהינום, אצל חסן, ותמיד מדהימים על השסקים בראש? אני לא אשם, הוא שאל את השאלה. תשאלו שאלות יותר, תשאלו שאלות מגננת. למה, אתה יודע למה? זה לקוח מגי בן גיהינום ירושלים. אתה יודע איפה זה? סינסין עם הפה. תשאלו את זה במקום. מה היה שם?
כתופת.
היו שם בבוס כתופת. שם שרפו ילדים. אין אצלך שאנחנו עכשיו הולכים לגי בגינון בירושלים ושומעים צרכות של ילדים וצרכות של אנשים שמשרפים באש. כך כתב להם ילדים. ולכן זה אומר שזה השעון. ולעומת, גי בגינון יש מקום מאוד קרוב שהוא גן עדן. מה זה? אז בבקשה.
לפני
תשעה ימים.
כן.
הראש השיבה נתן שיחה.
איזה ראש?
שהיה תשובה, ויכול להיות שאנשים לא הבינו אותה. הראש השיבה יכול להסביר לנו מה היה המסר המרכזי של השיחה שלנו.
הוא עם מסר מרכזי של השיחה הזאת כאן עכשיו שעה ברב, מסביר את המסר הזאת. שיחה, מה הייתה שעה? אבל אני אתייחס אולי לנקודה קטנה, עכשיו שאלת אותי עליה. בסדר, שיחה עסקה בכמה דברים, והשיחה הייתה בפרשת ויגש, בסעודה שלישית, ואנחנו דיברנו שם על שאלה, כמה יוסף משתדל, להבדיל את אחיו בארץ גושן משאר המקום ועד כמה זה חשוב. ואמרנו שהוא עושה דברים שהיום נשמעים לנו כמעט בלתי מתקבלים על הדעת. יש המון ציפייה במצרים שתבוא המשפחה של יוסף, יוסף הוא איש כזה חכם וגיבור חיל, כולם יהיו כאלה ויתמנו לשרים. בעולם העתיק, אם אתה משנה למלך, אז אתה מנהל כולם לשרים בסביבה. והוא רוצה שהם יחשבו על ידי המצרים כרועי צון, כי תועבת מצרים כל רועי צון. והוא מוכן לשלם את המחיר שהאחים שלו יהיו מתועבים, והעיקר שלא ייכנסו לתוך מצרים ולתוך הדבר הזה, אלא יישארו לבד, כיוון שהוא מבין את הסכנה הגדולה שיש ביציאה החוצה. שהם עזבו את ארץ שלהם, הגיעו לארץ ישראל עם כל המשמעות. אנחנו הרחבנו על זה מאוד את הדיבור, ובין השאר, ואחר כך עזרא שאל אותי על הדבר הזה. מה התכוונתי כשדיברתי והשוויתי את זה גם לדברים שקורים היום. לדברים שקורים היום עם יהדות שנמצאת בגולה, ועד כמה שזה לא פשוט. והאם אני חושב שאני צריך לקרוא לכולם היום לבוא ולשבת כאן, כן? או שיש מקום לחיים יהודים בגולה, בטווח ארוך יותר וכדומה. זאת הייתה השאלה, והבנתי מעזרא שגם היה ויכוח מה אני התכוונתי במה שאמרתי, אז אני אולי אסביר את הדברים יותר טוב. אני לא אתרכז כרגע בשיחה, נתתי רק כרגע את הרקע, לאיך קישרתי את זה לפרשת שבוע, ואני רוצה להתייחס לדבר הזה כשלעצמו.
לטווח הארוך, ואני אומר כאן לדעתי, לטווח הארוך אין לי ספק. יהודים מקומם במקום אחד בלבד, וזה כאן. ולא בשום מקום אחר בעולם. אנחנו כעם יהודי קיבלנו תורה ומצוות, קודם כל בראש ובראשונה, לא כאנשים יחידים, אלא קיבלנו את זה כעם. ולקיים את התורה ואת המצוות כעם ולא כאנשים יחידים. כשאני מניח תפילין, אני מרגיש שעם ישראל מניח תפילין, ובעצם נקיים את הברית שהוא קראת עם הקדוש ברוך הוא לזכור את יציאת מצרים ולקיים את פרשת שמע והיה עם שמו. אני מרגיש שעם ישראל עושה את זה, וזה גם נאמר בתפילה שם, כן, לייחד י"ק ו"ק בשם כל ישראל, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. וזאת משמעות המצווה, אני כמעט לא רואה למצווה משמעות אחרת. וזה נכון לגבי כל המצוות, וכשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו רואים עד כמה המצוות הפרטיות הן לא המצוות המרכזיות, והמצוות שהעם מקיים כעם, אלה המצוות המרכזיות. ולשם כך עם ישראל צריך לשבת ביחד ולהיות כעם אחד, במלכות אחת, במדינה אחת. ותנחשו באיזה ארץ, זה לא כל כך קשה לנחש כשפותחים את החומש, באיזה ארץ הדבר הזה צריך להיות. ולכן כל מצב שהגלות מתמשכת הוא מצב זמן. למה אני לא קורא ליהודים כבר היום לקום ולעבוד? קודם כל מסיבה אחת, אני אומר את האמת, אני חושב שלא תמצאו בכל הישיבה בן אדם כמוני שמבין טוב כמה קשה ללמוד שפה אחרת שהיא לא השפה שנולדת איתך. אני חושב שאני מבין את זה בישיבה הכי טוב מכולם. אין לכם מושג כמה פעמים ניסיתי ללמוד אנגלית, וזה לא כל כך הולך לי, מה אני יכול לעשות? ואני מאוד מבין מה המשמעות לעבור למקום שמדברים בשפה אחרת. לכן אני גם מאוד מעריך את זה. ואתם עוזבים ובאים לשנה, שנתיים לכאן. להיות בלי ההורים. זה לא פשוט, זה לא קל. וגם כשאת השפה אתם... מילה כן מבינים, מילה לא מבינים, והישראלים מדברים מהר מדי, ואני מכיר את זה. אני מכיר את זה מהצד השני. זה לא פשוט. אני חושב שמה שאתם עושים לא פשוט, ואני חושב שבגלל זה אנחנו צריכים באמת ללכת לקראתכם כמה שיותר. ואני אומר כאן לישראלים, אתם בשבועיים לא נמצאים בבית, אתם כבר יוצאים מדעתכם. ותראו אנשים באים ולמקום שקשה להם עם השפה, ושאין להם בדיוק קטשופ ולא עוד גני בוקר ולא עוד כל הדברים שהם רגילים. זה קשה. זה קשה, ואני יודע שזה קשה. זה לא אותו אוכל, זה לא אותו מזג אוויר, זה לא אותה אווירה. בחוץ לארץ מספרים לכם, אני לא יודע מה בדיוק יש כאן וכמה מסובך כאן. אז אני לא יכול לתבוע מאנשים היום שנמצאים שם, תעזבו את הכל, תבואו לכאן, יש בעיות עם פרנסה, יש בעיות עם דברים אחרים, ברוך השם כאן בארץ, האבטלה הנמוכה ביותר בעולם, וברוך השם יש פה נס כלכלי, שכל העולם בא היום ללמוד מאיתנו את הנס הכלכלי שקורה כאן, ויצא עכשיו ספר בארצות הברית על הסטארט-אפ הישראלי ועל הדברים, ולמה זה קורה דווקא כאן, וברוך השם, גם אם יש לנו חוב לאומי, הוא עדיין יותר קטן מהחוב של ארצות הברית, מהחוב הלאומי של ארצות הברית, וברוך השם, אבל עדיין אני יודע כמה זה קשה. ואדם מגיע למקום שהוא לא רגיל אליו, ולחיות בלי שהוא בטוח שהוא ימצא פרנסה, ובלי שהוא בטוח שהוא יהיה בדיוק בחברה שלו, זה קשה מאוד. אני גר בשכונה החדשה כאן באלון שבות, שהיא שכונה... בואו נריד חצי ישראלית, חצי אמריקה. כן, מדברים שם חצי עברית, חצי אנגלית. ואני קצת מזדהה עם הבעיות האלה, ולכן אני לא בא ואומר לכולם מחר להרוס את המזוודות ולבוא לכאן. זה יפה מאוד, לי יש פרנסה. נוח לי מאוד להגיד, תבואו לכאן. זה לא פשוט. אבל ברור לי שלטווח ארוך זה צריך להיות שיקום. וכשתלמידים יוצאים מכאן, אני הרבה פעמים אומר להם, לפעמים אני רוצה שאתם תלכו לשם, אחרי שספגתם קצת מהישראליות כאן,
כדי שתכניסו את זה לשם, לאוניברסיטת קולומביה, או ל-YU, או לכל מקום שתהיו. כי זה חשוב להדביק בזה עוד אנשים. וכשהייתי בארצות הברית ושאלו אותי למה אנחנו מגבילים את מספר התלמידים שאנחנו מקבלים מאמריקה לכאן, ולא מקבלים את כולם, אז אמרתי להם כי אני רוצה שהם יבואו כאן, אבל לא שהם יהיו באמריקה כשהם כאן, אלא שהם יבואו לישיבה ישראלית. ושידברו כאן עברית, ולכן צריכה להיות איזושהי פרופורציה בין אמריקאים לבין ישראלים, כמו שאנחנו מבינים את זה. אבל זה קודם כל אמרתי להם בשביל החינוך של הילדים שלכם. ואני אומר שוב הרבה, וכל הרעיון שלנו להתחיל עם אוסטרליה, זה היה בגלל שבאמת שם היה חסר מאוד תורה, שהתחלנו להביא ולסבסד גם תלמידים שבאים מאוסטרליה לכאן, כדי שיחזרו לשם, כדי שיכניסו קצת יותר תורה וקצת יותר אווירה ציונית. כך שאני לא בהכרח אומר לכל אחד ישר להשתקע פה, הרבה אני אומר כן. הרבה באמת באו אליה והתגייסו לצבא ונהיו ישראלים וכל דבר, והרבה אני מציע להם לעשות את זה, ואחרים אני חושב שהם יכולים עדיין לעשות שם עבודה טובה. כל הדברים האלה זה לטווח הקצר. לטווח הארוך המקום של כולם כאן. המקום של כולם כאן. יהדות לא יכולה להמשיך במקומות האלה. היום אני קורא ואני שומע על הקושי הגדול הכלכלי לחנך חינוך יהודי בגלל שזה עולה הון תועפות. ומחר כבר אנשים ישלחו את הילדים שלהם רק לבתי ספר שקיימים שם. ושאלות שעולות עם התבוללות ועם תמיעה, זה לא קיים ברוך השם בציבור שלנו. אבל זה מנסר לאט לאט. ועוד אלף שאלות אחרות שקיימות בכל מיני מקומות. יש מדינות באירופה שיש לנו איומים מצד אנטישמיות. ברור לי לגמרי ולחלוטין. המקום של כולם בסופו של דבר הוא כאן. אני לא אומר מחר ואני לא אומר מחרתיים ואני לא אומר בשבוע הבא. אבל בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ, ובשביל זה הוא רוצה שאנחנו נקים אומה. והקיום בגלות הוא קיום זמני. אז אנחנו לא יכולים לפתור את כל הבעיות בבת אחת. זה פשוט לי. אנחנו לא יכולים לפתור את כל הבעיות, אבל כולם שם צריכים לדעת, כשיושבים שם, יושבים בשביל שיום אחד יעלו לכאן. בשביל שיום אחד יעלו לכאן. אמרתי הרבה פעמים לאנשים שאני יושב באלון שבות, אני יושב באלון שבות ישיבה זמנית, אני רוצה לגור בירושלים. אבל אני לא מתכוון אף פעם בחיים שלי לעבוד אליו. אני מתכוון שירושלים תגיע עד כאן. וזה יהיה יום אחד, בעזרת השם. ויום אחד זה יהיה. וירושלים תגיע עד כאן. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על ירושלים, אנחנו מדברים על הדבר הזה של להיות עם אחד וממלכה אחת, ובארץ ישראל צריך לעמוד לכולנו בראש. וגם לאלה שחוזרים לארצות הברית. וגם לאלה מבינים שיש להם שם שליחות חשובה, ובאמת יש לאנשים כאן שליחות חשובה מאוד להכניס שם יותר ציונות ויותר תורה. אבל עם הידיעה הזאת שבסופו של דבר כולנו, גם אם נשב שם בבתים היפים ביותר, מספרים על החפץ חיים שהיה לו בארון איזו חולצה לבנה כשיבוא המשיח, זאת החולצה שהוא ייחד אותה כשיבוא המשיח. פעם אמרתי את ההשגה שלי על הסיפור הזה. כמובן, רק אם הייתה לי אמונה כמו של החפץ חיים, אמונה כזאת קדושה וכזאת טהורה וכזאת ברורה, אבל אני לא הייתי שם חולצה לבנה. אני הייתי שם בארון בגדי עבודה. כשיבוא המשיח אני לא אלבש חולצה לבנה, אני אלבש בגדי עבודה. משיח לא יבוא כדי להגיש לנו פה שור הבר ולוויתן בסעודות חגיגיות. כשיבוא המשיח אנחנו נצטרך לצאת ולעבוד. אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם נדבק בו משהו מהאמונה של החפץ חיים, אני לא רוצה בארון שתהיה לו חוצה לבנה, אני רוצה שבבוידן תהיה לו מזוודה. מזוודה גדולה אחת שהוא יודע שבה הוא הורז את הדברים שלו יום אחד. ושוב אני אומר, לא מחר ולא מוחרתיים. ועוד יש לנו שם שליחויות לא מעטות. אבל את החזון אני חושב שכל יהודי בכל מקום צריך לראות כבר היום. לפחות, אני לא יודע אם הסכמת, אבל לפחות עכשיו זה ברור יותר. כן? בסדר. בבקשה, תזכיר לנו את שמך.
עזרא. בפרשת השבוע שעבר, אני חושב שאצל יששכר וזבולון, רש"י אומר שזבולון היה עובד, ויששכר היה יושב ולומד. האם זה יותר כדאי איזה צד מהצד השני, או שניהם לא אידיאל, או...
אני חושב שמה, אני אגיד לך, כל אחד לומד מהרש"י הזה דבר אחר. אני אגיד לך מה אני לומד מהרש"י הזה. באופן אידיאלי, אני חושב שבאופן עקרוני אמור להיות ברור לשנינו, גם לך וגם לי, שבן אדם צריך גם לעבוד וגם ללמוד. בלי לימוד תורה, מה יש לבן אדם? מה יש לנו לעשות כאן בעולם? ומצד שני, אם בן אדם לא יעבוד, אז או שהוא מחזר על הפתחים, או שהוא חי על חשבון אנשים אחרים, אנחנו, יש לנו הוצאות. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה שהוא אומר, בזה אתה תקח תאכל לחם. אין מה לעשות, אין לנו מאיפה, הכסף לא צומח לנו על עצים, וגם האוכל לא צומח לנו על עצים. ואנחנו צריכים לעבוד כדי להתפרנס. ואם לא זה, אז לכאורה הרבה פעמים זה, 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 זה יכול להיות גם פרנסה שלו ביושר, כל מיני דברים אחרים, או שאדם הבטיח לאישה שלו בכתובה כל מיני דברים, והוא לא מקיים אותם. ואיזה זכות, ואיזה רשות. אתה זוכר מה כתוב בכתובה? אני אעבוד, ואזון, ואפרנס. אז מקפידים בכתובה שבדיוק יהיה מילה כזאת ולא מילה כזאת ולא חושבים ברצינות על מה שהתחייבת שם ועשית קניין. כמו שאשתך, לא אתה, התחייבה שהיא מקודשת לך ושהיא אסורה באנשים אחרים, ככה אתה התחייבת שאתה תעבוד ותזום ותפרנס. אם אתה לא מקיים את החיוב שלך, מה יש לך דרישות שיתקיים? אבל מה אני לומד מרש"י? למרות מה שאמרנו, שהיהודים נמצאים ביחד. ואז שיכולה להיות מציאות של שניים שמחליטים ביניהם בהסכמה. שנינו נעשה את הכל, אבל אתה יותר בצד הזה, ואני בצד הזה, ואנחנו נעשה ביחד שותפים. למה? כי אנחנו עם אחד. אז זאת אפשרות. וזה מה שרש"י אומר כאן. ויכול להיות שאנשים יעשו בגיבוש ובהסכם יחד, אז אחד רק יעבוד ואחד רק ילמד, ובסופו של דבר התוצר יהיה בשביל שניהם. אבל חשוב להרגיש, בתנאי שזה מוסכם על שניהם, אין מצב שיששכר כופה את עצמו על זבולון, אתה מבין את המשפט שאני אומר עכשיו? זה חשוב להרגיש. לא הבנת את המשפט. אין מצב שיששכר שלומד תורה מכריח את זבולון לפרנס. אם שניהם מודעים לזה, ושניהם מסכימים לזה, ושניהם מודעים יחד עם זה לקושי. ואז זה מחייב את האחד כל היום ללמוד תורה, והשני, אם הוא רוצה, יעבוד בשבילו. אצלנו הבעיות מתחילות, שיש ציבור שמנסה לכפות על זה ציבור אחר, ואז זה קצת יותר בעיה. בסדר? לכפות את האדם, לכפות, להכריע. כן, בסדר? או, פתאום יש הרבה שאלות. כן. מי לנו שומך?
חיים.
חיים. נשים?
מה, הרב מדבר, אמר מה שלא לעשות, מה ש...
לא החלטתי.
מה אמרתי לא לעשות? אני לא זוכר שאמרתי.
אני מדבר על אנשים מסוימים שעושים כאילו
מה, האוטובוס. אני מוכן לחזור על העקרונות שאמרתי. אני לא... הדברים תורגמו אצלך לא כמו שהם מתורגמים אצלי. אני מוכן לנסות להסביר. והדברים העיקריים שאני אמרתי בדבר הזה הם שאני מתלבט בין הבחינה התורנית לבחינה האזרחית. בבחינה האזרחית, כשאנחנו מדברים על זכויות אדם ועל כל הדברים האלה, אני חושב שבהחלט יש ציבור שהדבר הזה נכון בעיניו לעשות את זה, שהאוטובוסים שלו יהיו מהדרין ולחוד ישבו גברים ולחוד נשים. אני חושב שזאת זכותה. אפשר לעשות את זה בכוח, כן? אבל אני חושב שזכותו להגיע להסכם עם אגד שיהיה אוטובוס חלק גברים, חלק נשים. אני בהחלט מבין למה אם חלק גברים, חלק נשים, אז הגברים לפנים ואנשים מאחור, אבל זה לא שדוחקים את הנשים לשולי, זה קשקוש. אני בהחלט מבין. ואז אתה יכול יותר להדר שאתה לא ליד נשים, ואני אמרתי, בתל אביב עשו סקר ו83% מנשים שנוסעות באוטובוסים, טענו שעברו פעם אחת לפחות מעשה מגונה באוטובוס מחמת כל מיני דברים. אתה יודע מה זה מעשה מגונה? יותר טוב שלא תדע. אבל זה היה הכוונה שאיזה גבר, כאילו בצפיפות, נגע בהם בצורה לא צנועה, כן? את הדברים האלה. וזה אני חושב זכותם המלאה. אבל מבחינה תורנית, אני שולל את זה. אני לא מסכים. כיוון שמה יצא מהדבר הזה? שעכשיו יש שכונות לחרדים ושכונות לחילונים, עכשיו יש גם אוטובוס לחרדים ואוטובוס לחילונים, לא נפגשים אף פעם. שיש לנו בעיה. אם אנחנו מבינים שמה שיש כאן זה עם אחד, זה לא יכול להיות שכל דבר ייצרו זה של דתיים, זה של חילונים, ולא נפגשים אף פעם. אוטובוס זה לא בכנסת. ואני מוכן לשלם את המחיר להיכנס לאוטובוס גם אם יש שם אישה, כדי שלא יהיו אוטובוסים מיוחדים לציבור שלי. כדי שיהיו דברים שהם של כולם. מחר גם תהיה רכבת של חרדים ורכבת של חילונים, מטוסים של חרדים, מטוסים של חילונים. לאן זה יגיע? עוד מעט יהיה מטוס מהדרין. אפשר גם כן לחשוב על זה. אז מחר נעשה מדינה מהדרין. זה דבר שלא יכול להיות. ההתבדלות הזאת היא דבר לא נכון כשאני מדבר, דווקא כשאני מדבר על עבודת השם. ולכן אני אומר, לפעמים אנחנו צריכים לוותר על הידור במצוות. אני חושב שיש הידור גדול לשבת באוטובוס שיש שם חלק שרק של גברים, אני חושב שזה הידור גדול, ואני חושב שזה הידור שאנחנו צריכים לוותר עליו. כיוון שיש לנו דבר הרבה יותר חשוב בזה. וזה לנסוע עם כל היהודים באוטובוס אחד. וזה יותר חשוב מהעידור הזה. גם אם חס וחלילה במקרה אתה תראה אישה ואולי אפילו ייפול לך איזה עירור, אז אתה בדבר מצווה. כיוון שאתה צריך לדעת שאתה עלית לאוטובוס כדי להיות יחד עם המשרד. והאוטובוס אני לוקח כמובן רק בתור דוגמה. אתה מבין עכשיו מה אני אומר? זה היה הדבר הזה. ואמרתי שקנאות היום צריכה להיות לדבר הזה.
אז אם יש עוד שאלה, מה הרעיון של הרב חושב שצריך להיות
ההנגה שלנו באופן לא טבעי, בחיים שלנו, עם הדרת נשים? מה אתה מתכוון? איפה? עם הדרת נשים? באיזה נקודה? אני בהחלט מסכים, נגיד שנותנים שיעור בבית כנסת, נשים בתור אחד, גברים בתור אחר. אני חושב שככה צריך להיות. מה? חתונות, מה שקורה היום בחתונות בדרך כלל, יש חלק של גברים, חלק של נשים וחלק מעורב. מה זה עושה? שחרדים בעצם באים לחתונה והם יושבים במקום אחר מה של כולם. זה דבר שאני לא מוכן. זה דבר שאני לא מוכן. אולי הרב אליעזר, אתה תסביר לי מה הוא.
השאלה לגבי בני אחי במדבר ונפרד.
זה בדיוק אותה שאלה. אם אתה מחר תקים את בני עקיבא נפרד, אתה מפסיד 60% מבני עקיבא שהלכו לתנועות אחרות. אתה מוכן לשלם את המחיר הזה? אני לא. זה לא שאתה מחר תקים בני עקיבא נפרד, אז כל אלה שהיום באים למעורב יבואו לנפרד. הם ילכו למקומות אחרים. אתה יודע כמה נוער אתה תפסיד? אז אני בעד בני עקיבא מעורב. בגלל זה. יש מחיר? יש מחיר. אני מלמד את הילדים שלי, את המחיר הזה אתם תשלמו כדי להיות יחד עם כולם. הבנת את העיקרון שאני אומר? טוב, אנחנו כבר באמת החזקנו אתכם פה יותר מדי זמן, אז את השאר אנחנו ניתן בפעם הבאה ואתם תהיו ראשונים ראשונים. בסדר? תודה רבה וכל טוב. Thank you.